טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו במסגרת השיעורים שלנו בתורת הגאולה, סיימנו את הלכות משיח, פרק י"ד י"ב בהלכות מלכים של הרמב״ם, ונתייחס עכשיו לנושאים שהם יותר עכשוויים בשיעורים הקרובים, עד סוף הזמן, שהם קשורים גם ללימודים שראינו לגבי המשיח, אבל... אני אתחיל, אתמול ראיתי איזה סרטון, נראו לי איזה סרטון שהיה בחדשות, כן, מאיזה הפגנה בנתב"ג, שעומדים שם אנשים, צועקים דמוקרטיה, דמוקרטיה, נכון? ויש בטח הרבה סרטונים כאלה, והרבה הפגנות כאלה קורות עכשיו, סביב הרצון לרפורמה המשפטית, ו... או ההתנגדות לרפורמה המשפטית. אז אני רוצה להתייחס לצעקה הזאת, דמוקרטיה. מה עומד מאחוריה, מה התורה אומרת על הדמוקרטיה, מה היחס של התורה לדמוקרטיה, איך זה מתקשר עם מלכות המשיח שדיברנו עליה בשיעורים הקודמים, וממה חוששים המפגינים האלה שהם צועקים, למה דווקא את זה הם צועקים? מה זה תומן בחובו? בסדר, אז קודם כל אני אתחיל במשהו שהוא התייחסות סתם, כן, שלא לא חידוש שלי, לא כלום, אני... פשוט שהצעקה הזאת שצועקים, דמוקרטיה, כן, ביחס לרפורמה המשפטית, היא לעניות דעתי, כן, או גם הרבה אומרים את זה, זה בעצם, יש בזה מידה רבה, של צביעות. הרי כל הרצון לעשות את הרפורמה זה על מנת לאזן את הדמוקרטיה. והמתנגדים לרפורמה הם מעוניינים בדיקטטורה של בג"ץ. אתם מבינים? אז כבר האמירה הזאת היא אמירה שהיא לא נכונה, היא לא אמיתית. הם יודעים את זה טוב מאוד שבג"ץ מתנהל כדיקטטורה. הוא לא מאזן את הדמוקרטיה, אלא הוא מבטל את הדמוקרטיה. הוא גוף שלא נבחר בצורה דמוקרטית, והוא נטל לעצמו מדי הרבה סמכויות וכוח, ומה שאין לו אח ורע באף מדינה מערבית. וכולם מבינים את זה. רק יש כאלה שרוצים להתמיד במצב הקיים, ולכן הם צועקים, דמוקרטיה, כלומר, אנחנו רוצים שהכוח יישאר בו. בידי בגץ, או כי טוב לנו הדעות של בגץ, ולא רוצים שתיגעו בזה, רוצים להמשיך איך שעכשיו המצב. ויש כאלה שרוצים כן לאזן את זה, שבעצם הם בעצמם אלה שבאמת צועקים דמוקרטיה, נכון? אלה שכן רוצים את הרפורמה. אז זה סתם התייחסות שהיא טיפה עכשווית, אבל מכל מקום... הרצון של מי שהוא כן רוצה להעביר את הרפורמה הזאת זה שיש סיכוי שרצון הבוחר יהיה לו יותר משקל, בסדר? עכשיו, עוד שאלה, האם דמוקרטיה באופן כללי זה דבר טוב? מה אתם חושבים? יש לכם משהו לומר על זה? מה? לפי התורה לא, אתה אומר? אוקיי. מתחיל מיוון, אתה אומר. אוקיי. אז באופן כללי תדעו שהיום יש חכמים שאומרים שזה עד שתקום מלכות המשיח, אז זה דרך שלנו בינתיים להסתדר איכשהו בינינו. זאת אומרת, לא היינו רוצים היום דיקטטורה שהיא תכפה עלינו דעות, למשל שהם הפך התורה. מסכימים איתי? מה? אז זה כן מעדיף, זאת אומרת, לפחות בתוך ה... ההתנהלות הדמוקרטית, אני יכול לקיים חיי תורה ומצוות, נכון? וזה איכשהו מאפשר לנו לחיות ביחד עם כל פערי ההשקפות והדעות הקיימים כעת במדינה, אז אנחנו איכשהו מצליחים לחיות באחווה ולהתנהל איכשהו, בינתיים, ורצון הרוב הוא בא לידי ביטוי, ודווקא בגץ הוא מערער את זה, כמו שהסברתי מקודם, כי הוא הוא לא מתחשב בכלל ברצון הרוב, אלא הוא רואה את עצמו כמחנך בערכים פוסט-מודרניים את האומה וכופה אותה בצורה של אקטיביזם שיפוטי. עד כאן זה בסדר? מובן הדברים שאני אומר? יפה. מכל מקום, אז זה דרך הסתכלות אחת, שבינתיים, בינתיים, והדגש הוא על הבינתיים, ויכול להיות שזה דרך הכי טובה בינתיים. זה יכול להיות אגב. יש בזה סברה עמוקה. אבל עכשיו אני רוצה לדבר באופן מהותי, לא על הבינתיים, באופן מהותי על הדמוקרטיה, איך התורה מסתכלת עליה, בסדר? כי בכל זאת זה מקיף אותנו מאוד, הצורת שלטון הזאת וההתנהלות הזאת, שיש לה הרבה השלכות על החיים שלנו ממש. אז איך התורה מסתכלת על זה? אז קודם כל כתוב שבעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, נכון? אז רש"י שם אומר שאינן אלוהות, אלא אחרים עשאום עליהם, אלוהים עליהם, כן? כלומר, אל תעשה על עצמך אלוהים אחרים. לא שהם אלוהים, כן? אלא אחרים. אז כאילו, אז אנחנו קוראים את הציווי הזה מעשרת הדיברות. אז ברור לנו שזה לא כל כך קשה לקיים אותו, נכון? לא קשה בכלל. זה הרי נראה פרימיטיבי, וכל בר דעת מבין שאין שום תועלת בעבודת אליל שהוא מעשה האדם. עד כאן בסדר? נכון? זה נראה פרימיטיבי לחלוטין, נכון? מה התועלת? אז זה נראה לנו שטות כאילו של דורות ראשונים שנכשלו בכלל בעבודה זרה. מה אתה עושה פסל ומשתחווה אליו? כאילו עד כאן זה ממש עזוי. ככה זה נראה לנו, נכון? אבל מה שלא כל כך שמים אליו לב, שבעצם בהתנהלות הדמוקרטית עצמה יש סתירה מאוד חריפה לאנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. למה? כי זה חשבון מאוד מאוד פשוט, שאנשים פשוט לא שמים אליו לב, שאם הרוב קובע, אז זה כבר לא השם קובע, נכון? זה החשבון. חשבון מאוד פשוט, נכון? הרי התורה היא כבר צוותה עלינו איך להתנהל. אז למה אנחנו צריכים עכשיו שהרוב יקבע איך להתנהל? בהמון סוגיות. בהמון סוגיות אין שום צורך לשאול בכלל מה דעת הרוב. זאת אומרת, אם התורה מדריכה ודבר השם הוא מוחלט, אז אין מקום לדיון, כי הרי אנוכי השם אלוהיך, נכון? אבל אם כן יש מקום לדיון, אז בעצם שמנו על עצמנו אליל שקוף, לא כל כך שמים אליו לב, שנקרא האדם. האדם מיוצג על פי דעת הרוב. האדם הוא הקובע וכבר לא השם קובע. דרך הדמוקרטיה. האם זה ברור הנקודה הזאת? בסדר? לא כך שמים לב. האדם מיוצג על פי דעת הרוב. וזה אליל מופשט קצת ודק. לא זובחים לו, לא מקטירים לו, כן? לא מנסחים לו, אבל כן משתחווים לו. זאת אומרת, אנחנו נאמנים להחלטה הדמוקרטית, נכון? דמוקרטיה, נכון? ככה צועקים, נכון? ויש פה, זה לא פסל ותמונה ממשיים, אבל עצם השיטה היא פסל ותמונה, כי האדם דרך הדמוקרטיה מנהל את חיינו כאלוהות. הוא מחליט. האדם יקבע ולא, כאילו אנחנו אומרים משהו מאוד בעייתי לריבונו של עולם בקיום של הדמוקרטיה. אנחנו אומרים לו, תשמע, אתה אמרת לנו כל מיני דברים בתורה, נכון? ציווית לנו כל מיני ציוויים. זה מאוד יפה, אבל עם כל הכבוד, הרוב קובע. נכון? זה מה שאנחנו אומרים. אני צודק או לא צודק? מה? לא חשבתם על זה אף פעם? מה? נו.
כן היה איזשהו אדם, לא יודע, שאלו מבוא, היה לו זה, אבל כן צריך איזה משהו מתחת, שיהיה פה,
נכון, אתה אומר, עדיף שיהיה נביא וידריך אותנו, נכון? וצריך שיהיה מלך, מלך הוא הופעה של מלכות השם בארץ, הוא הופעה של הציווי האלוהי, וזה מה שהוא אמור להיות. מה? לא נסתער בי כלום, לכן פתחתי ואמרתי שיכול להיות, יכול להיות שעד שיגיעו ימים מתוקנים, שהדעות יהיו יותר מיושרות, כנראה שצריכה להיות תנועה תשובה גדולה בשביל הדבר הזה, או זה מהלך אלוהי שיוליך לתשובה, או התפקחות מאוד מאוד גדולה, עד אז יכול להיות שזה הדרך שלנו איכשהו להסתדר פה. אנחנו לא יכולים לכפות את דעתנו, וגם לא מעוניינים לכפות את דעתנו, אתה מבין? אבל אני עכשיו להתייחס למושג הזה, דמוקרטיה באופן עיוני, להתבונן עליו, בצורה תורנית, מה תדורה, התורה חושבת עליו וכו', בסדר? מעיינים. לא, ממש לא. התורה ציוותה עלינו ציוויים מאוד ברורים, בתור פרט ובתור כלל, בתור מדינה. יש לנו כללים מאוד ברורים. לא, כי התורה, אנחנו עכשיו בתקופת מעבר. תקופת מעבר שבין הגלות לגאולה, ובתקופה הזאת איננו הרואות שיש עדיין אנשים שרחוקים מהתורה, נכון? והתורה היא ציוותה אותנו מהם החיים המתוקנים, איך אנחנו נהיה נאמנים לעצמיותנו האלוהית, לטבענו הרוחני, זה הציוויים של התורה. אדם שהוא חי בטבעיות, הוא נאמן אל השולחן ערוך, לתורה. וזה לא נושא של השיעור הזה, בסדר? אבל היא גם ציוותה עלינו מה לעשות עם אדם חלל שבת, או עובד עבוד עזרה, נכון? יש כל מיני עונשים בתורה וכל מיני דברים כאלה. היום אתה לא יכול לכפות על זה, כן? התרבות הכללית היא לא מאפשרת את זה, שזה מין פלורליזם כזה, ואתה גם לא רוצה אבל זה ודאי שזה לא אידיאל המצב עכשיו. בסדר? כשבטלה השמיכה, אז הפסיקו לדון דיני נפשות. אז רבי שמעון בר יוחאי אומר, אנחנו גם ככה לא ראויים לזה וכו', אבל זה מין כזה עונס שיש בו רצון פנימי. זה כאילו בעצם גם בית הדין יצא מלשכת הגזית, כאילו הסנהדרין, יש פה כמה סיבות שבטלו דיני נפשות, בסדר? מכל מקום, כי סנהדרין, כל סנהדרין בכל עיר של 23 יכולה לדון דיני נפשות, כל עוד יושב לך סנהדרין גדולה בלשכת הגזית. אבל אם לא, כבר לא דנים דיני נפשות. זה במסכת סנהדרין, בסדר? מכל מקום, אנחנו ודאי רוצים כן לחזור ללשכת הגזית, נכון? ולבדין ולסנדראות, ושהמשפט יהיה משפט עברי, ושההתנהלות פה היא תתנהל על פי התורה. אנחנו רוצים, אבל זה עניין של התפקחות ושל תקופות וכו'. במבט ראשונים, כן, אני חוזר לענייננו, אז יש בדמוקרטיה צד מאוד יפה, כי מבט ראשוני, נכון? כי אנחנו אומרים, האנושות היא התבגרה, והיא מנהלת את עצמה בבחירה חופשית, על פי שלטון הרוב, וריבונו של עולם בעצמו, הוא רצה שתהיה לנו בחירה חופשית, נכון? הוא קבע את האדם בעל בחירה חופשית. אבל זה רק פן אחד. כאילו, החידוש של התורה, היא גם שריבונו של עולם, הוא אמנם נתן לנו בחירה חופשית, אבל הוא גם ציווה עלינו במה עלינו לבחור. יש לנו בחירה חופשית. זאת אומרת, אנחנו יכולים לחתור, כן? יכולים לבחור הפך הציווי שלו. אבל זה לא שהוא נתן לנו בחירה חופשית, והשאיר לנו עכשיו, איך אומרים? כל האפשרות פתוחות והכל טוב. זה לא ככה, אלא יש לנו ציווי מאוד ברור, ואחרי יש לנו בחירה חופשית, ככה. כי האדם הוא בעל בחירה חופשית. זה חלק מהתכלית האלוהית של העולם, שקשורה בזה טוב, לא אכנס לזה, זה בדרך השם, הרמח"ל מסביר את זה, אבל אני לא אכנס לזה, כי זה נושא עמוק. מכל מקום, זה ברור שאדם הוא בעל בחירה חופשית, אבל גם יש לו ציווי. עכשיו, אם האדם הוא הקובע, אז יוצא שמה שמייצג, מה שעל פי רוב מקבל ייצוג, ההחלטות זה לאו דווקא הצד האצילי שבאדם, הצד הרוחני, הצד ה... או גדולי הדור הם מקבלים ייצוג, אלא... אלא כל מיני דברים שהם יותר פופולריים, כן? הצרכים הפשוטים של כלכלה, ביטחון, תרבות, הם הופכים להיות העיקר הסדר הציבורי, תרבות חופשית בהקשר הזה, ובעצם אין פה דיון משותף או ערכי וקשוב, אלא יש פה, מתחיל להיות פה דרך הדמוקרטיה, מאבק בין גופים שהם מעצבי דעת קהל, והתורה היא באה להוציא את האדם מהעיוורון שלו, היא לא באה לקבע אותו במקום הזה. ואדם הוא לא בהכרח רואה את ההשלכות של המעשים שלו, או משיג את הטבע הרוחני שלו. התורה היא באה להדריך אותו למקום הזה. לכן השם נתן את התורה, כן? יש לנו הדרכה מוחלטת, נאמנת, לסדר הבריאה הרוחני, האלוהי, ומה שמביא את האדם ואת העולם לתכלית האחרונה שלו, ואת האומה, ויש לנו הדרכה למשפט בין אדם לרעהו, יש לנו הנהגת המדינה. הדמוקרטיה אומרת, כביכול, שאמרנו את כל הדברים האלה, ניתן לאדם להחליט. הרוב קובע, בסדר? יכול להיות שהוא יקבל את הדרכת התורה, יכול להיות שהוא יהיה יצירתי והוא יחליט, בוא נראה, נכון? זה דבר שהוא בעייתי. אז בתוך הצעקה הזאת דמוקרטיה, מה מקופל? מה מקופל? האדם ימשיך לקבוע. יש פה גם פחד, יש פה פחד מזה שהתורה תקבע לנו, נכון? מציירים את זה כאילו זה איראן או משהו כזה, מחוסר הבנה של מה זה התורה, מחוסר הבנה של מה זה הטוב האלוהי בכלל, מחוסר היכרות, מהמרציות, מכל מיני סיבות. אבל בתוך הקריאה הזאת שם, בהפגנות האלה, תבינו מה מקופל, בסדר? מקופל פה עולם שלם. אז שאנחנו רואים... שעושים את זה ממש אמר לי תלמיד חכם אחד, ממש בדבקות דתית את ההפגנות האלה. זה הופך להיות ממש כמעט פולחן, מסירות נפש. ופגשתי קרוב משפחה שלי חילוני לפני כמה ימים באירוע משפחתי, שמח מאוד שהיה לנו, וכאילו הוא לא הפסיק כל הזמן לדבר על זה, כל הזמן, הוא אמר, לא נכנס לפוליטיקה וזה, אבל... קפלן, כן, אני לא יודע. זה נורא העסיק אותו, כאילו, כמו שיש לך את ה... אתה כאילו, אתה אומר, מתי אני, כן, נקנה ארבעת המינים, כן? מתי אני אבנה סוכה? יש לך דברים שמטרידים אותך, נכון? עוד שנייה חג, נכון? אני... שמה, קפלן, עוד שנייה, נגמרת ההפגנה, איך ניסה בדרך חזור מהאירוע, כן? ואיפה, איך נתטרף, כן? הודיעו שיש כבר 20,000 שם, כן? בוא נראה, חייבים לבוא. הבנתם? זאת אומרת, זה חלק מההווי הדתי כמעט של הנהיה כזה, ותגיד, אז בסך הכל דרך טובה להסתדר, אף אחד לא מתייחס לזה ערך פולחני, זה לא נכון, כי האדם יש לו מידות בנפש שהם נועדו לשמש את עבודת השם, אבל הן עלולות לשמש כל המידות האלה גם דבר אחר, בסדר? כל מיני ציורים שהם הרבה יותר מצומצמים, אותו כוח נפשי שאמור לדקדק בסעיפים הקטנים של השולחן ערוך, הוא יכול לדקדק בסעיפים הקטנים של הדמוקרטיה, כן? וכולי. אז זהו. עכשיו, אם יאמר אדם, אז יוצא, אז בעצם בוא נגיד ככה. עד כאן ראינו שזה לא... בוא נגיד ככה, הרבה מתייחסים לדמוקרטיה בתור פרה קדושה היום, נכון? זה לא כל כך פרה קדושה, האמת שהיא בכלל לא קדושה. זאת האמת, בסדר? אין בה בכלל קדושה. יש לה יתרונות ויש לה חסרונות. כמו כל שיטה אנושית. זו שיטה אנושית ולא אלוהית. ולכן יש גם דברים יפים בדמוקרטיה, בסדר? אני לא חושב שהייתם רוצים לחיות עכשיו תחת סטלין, נכון? נכון? יש גם דברים, יש לך חופש, אתה יכול... אתה אף אחד לא מדי מתערב לך, לא יודע מה. אבל מצד שני גם יש פער מאוד, זה יוצר גם פער מאוד מאוד גדול. החופש הזה הוא מאפשר לך לחיות חיי דעת וכו'. בסדר, מצוין. אבל בכל זאת אנחנו רוצים משהו יותר שלם. לכן אנחנו לומדים. אז אם כן, זה לא פער הקדושה, ואנחנו רואים שהחסרונות שלה הם בבחינת, של השיטה הזאת, בבחינת היעדר הקודם להוויה. כלומר, זו שיטה שהיא בהכרח מביאה איתה הרבה מאוד חסרונות. אתן לכם דוגמה, למשל, היום אתה רוצה לקדם איזשהו נושא שהוא כאילו, הוא כן דורש התייחסות תקיפה ורצינית וכו', לא יודע מה. יש המון פרוטקשן היום במדינה, יש היום המון השתוללות של כל מיני סודנים ובדואים וכל מיני ערבים בצפון ודווקא נושאים כאלה שהם דורשים איזה תקיפות כזאת שהיא יכולה להיות למלך, כן? וכולי, היא לא יכולה לצאת אל הפועל אין לך שיניים כמעט. כל מלך שתעשה, יש לך המון התנגדות, המון זה, הכל כאילו נהיה מין מערכת כזאת שלא מצליחה לקדם שום דבר. יש פה המון חסרונות שהם היעדר הקודם להוויה, שההוויה הזאת זה מלכות המשיח, כן? שהיא תהיה תיאתר את מדינת ישראל ביום מן הימים. עכשיו, אם תאמרו, אבל התורה בעצמה מדריכה אחרי רבים להטות, נכון? נכון? זו שאלה שבדרך כלל שואלים, נכון? התורה אומרת, נכון? לא תהיה אחרי רבים לראות, ולא תענה על ריב לנטות, אחרי רבים להטות. אז אם כן, כן צריך אחרי רבים להטות, נכון? זה הדרכה של התורה. התורה מדריכה להיות דמוקרטית, נכון? ככה זה נשמע. אז זה לא נכון. זה בכלל לא ככה, אלא כשאומרים אחרי רבים להטות, זה בתוך גבולות הגזרה של התורה, תמיד. זאת אומרת, כשיושבים חכמי ישראל, בבית דין, ולא הגיעו להכרעה באיזושהי הלכה, או במשפט הזה, במקרה הזה אתה אומר, אנחנו חייבים להוציא הלכה ברורה, אי אפשר להשאיר את הדברים פתוחים, שכל אחד יעשה מה שבראש שלו, אז פה אנחנו נוציא הכרעה, נאמר אחרי רבים להטות. אז יוצא שזה בתוך גבולות הגזרה של התורה, זה לא מחוץ לגבולות, בסדר? אז לא כל מעשה ודעה הם לגיטימיים, זה ברור. אם הרוב יתמכו בהחלטה שהיא נגד התורה, אז אנחנו נגיד לזה, נגיד, כאשר רשעים אינו מן המניין, אנחנו לא סופרים את זה בכלל, אנחנו לא נגיד לך אחרי רבים להטות, וזה בסנהדרין קבע, בכל מקרה הרוב קובע. לא, ממש לא. עד כאן, בסדר? אז רב קוק הוא כותב בין היה בברכות ב' פרק ו' פסקת ת' ז' הוא מביא כללים למתי אתה אומר אחרי רבים להטות. הוא אומר דווקא כשהרבים הם שמעו את כל דברי החולקים. אבל אם לא כולם היו במעמד אחד, לא היה דיון משותף, אז אם הם היו שומעים את טענת החולקים, יכול להיות שהיו חוזרים בהם, בסדר? אז במקרה כזה אתה לא אומר אחרי רבים להטות. גם כן, רוב שמצטרף יחד ממניעים שונים, אז זה לא נקרא רוב. הרוב הוא אמור להצטרף מאותם מניעים. ולא ממכנה משותף ירוד או מקרי או משהו כזה. דבר שלישי, הוא אומר, כשיש מחלוקת בין חכמי ישראל, לכתחילה צריך לחקור אחרי האמת. כאילו, לפסוק על פי הרוב זה סוג של בדיעבד כזה. כשלא מצאנו מה האמת, אז אנחנו בכל זאת צריכים איכשהו להכריע, נגיד, אחרי רבים להטות. אבל לכתחילה, תלך למישהו הכי מומחה בתחום, ותשאל אותו, נכון? או רק שכבר אין יותר ראיות להביא, או שלא מצליחים לשכנע אחד את השני, אז אנחנו נאמר, כלומר, מפני השלום, שלא ירבו מחלוקות בישראל, אז אחרי רבים להטות. נאמר שרצון השם הוא יתגלה פה על פי הרוב, ואנחנו משחררים. בסדר? דבר רביעי, הוא אומר, כשיש חכמים שהם יותר מחודדים, כמו בית שמאי למשל, שהיו אחד את דייטפי, הגמרא אומרת, הם היו חריפי טובה, מאוד חריפים וכו'. אז במקרה כזה, למרות שבית הלל היו רבים יותר, אבל לא אמרו אחרי רבים להטות, כי הם היו כאילו מומחים בית שמאי, נכון? לכן נעשתה תורה כשתי תורות, שלוש דורות, לא הייתה הכרעה בישראל, עד שעשתה בת קול ואמרה ההלכה כבית הלל. אבל זה לא היה כזה פשוט. זאת אומרת, שיש לך חכם שהוא מומחה באיזה תחום, אתה לא אומר אחרי, טוב, אבל הרוב לא מסכימים איתו. אז אולי שילמדו את הנושא יותר טוב, נכון? אנחנו לא נלך על פי הרוב בהכרח. בסדר? זה לא כזה פשוט הדבר הזה. אז אז עוד פעם, זה, עכשיו, זה, כל זה זה בתוך בית דין, אחרי רבים להטות, אבל לא ככלל של מדינה, ממש לא. כתוב, לא חרבה ירושלים, אלא מפני שהושבו בה קטן וגדול. אם אתה אומר, לכל אחד יש את אותו כוח אלקטורלי, יכול להיות לך גדול החכמים, יש לו את אותו כוח אלקטורלי עם אדם שהוא אפילו פושע, נכון? עם אדם שאפילו ערבי-ישראלי. אותו כוח אלקטורלי. אתם מבינים מה אני אומר? זה דבר שהוא קצת לא נורמלי. מה? אנחנו לא אומרים ככה, אומרים שצריכים להניג את האומה על פי עיני העדה. נכון? אנחנו נקראים העיניים. זה כמו שבגוף האדם יש לך כל מיני מדרגות של איברים. אתה לא משווה את הציפורניים של הרגליים למוח. יש מדרגות באיברים. אז גם כן אמור להיות מעמד אחר לחכמי ישראל, לא קונן פינשבין, לא חרבה ירושלים אלה בני שיושבו בקטן וגדול. עכשיו, אם הדברים האלה מטושטשים, ומאוד מטושטש, באופן הזה הדמוקרטי, אז בעצם החיים לא יכולים להתרומם לחיים עם חזון, חיים אציליים, חיים מוסר וקודש. זה נותר רק נחלה של יחידים, זה לא נחלת הכלל. הכלל הוא לא מונהג באופן של חזון וערכים, והופך להיות, נוצרת מין חדירה כמעט בלתי פוסקת שכל מיני ערכים שהם זרים לרוח ישראל, ערכים מבחוץ, והיא מתייצרת מין מדיניות עמומה כזאת שהיא נטולת חזון. היא לא, היא מאוד מאוד, תשימו לב, פוליטיקאים, הרי הרוב הוא, אם יבחרו על פי בחירת הרוב, נכון? אז הם חייבים לשמור על פופולריות. חייבים, נכון? הם לא יכולים לבוא עם דברים כאילו שהם לא פופולריים, נכון? זה לא, זה חייב להיות כזה, איך אומרים, טעים מה שהם אומרים, בסדר? יש לכל אחד כזה את המשרד פרסום שלו, את הצלם שהולך איתו, יצלם אותו מנחם בשבעה, כן? הכל צריך להיות כזה סביב הפופולריות. בן אדם הוא איש חזון, החזון הוא לא תמיד פופולרי, אבל זה האמת, זה מה שהשם רוצה, זה השליחות של האומה. צריך להיות פוליטיקלי קורקט, נכון? ממילא יוצא יש פה חולשה בעצם, זאת אומרת צריך להנמיך את האמירות, את הערכים, וגם הדמוקרטיה באופן כללי היא מנמיכה את כולם, שלא יבוא אלינו מישהו מגבוה וידריך אותנו, זה לא, כאילו כולם הרי שווים, זה האווירה כזאת, כולם בני אדם, איש הישר בעיניו יעשה, כן, ככה הם אומרים, הרב קוק הוא כותב, יש לו התייחסות לזה, הוא כותב, באורות הקודש ד' בעמוד תף פיבה, הוא כותב שימים באים שתשים הדמוקרטיה אל ליבה, שאושר הכלל כולו תלוי בהדבקות התאורה שידווה כהמון בכללו להצילי הרוח. כלומר, האושר של הכלל זה שיהיו דבקים, המדיניות תהיה על פי החכמים, הם יתוו את הדרך. ועל פי מידה זו יתרחבו חוגי הזכויות של הראשונים וחיים יתמלו עניין. זה יזכה את כל העם. זהו. אז זה אוקיי. אני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם. אופה, זה, איפה זה היה? אני מלמד פה מתוך שני מאמרים שכתבתי בספר שלי, את זיו הפרשה, לפני כמה שנים, אבל זה נושא שמאוד העסיק אותי, הייתה תקופה שזה מאוד מאוד הטריד אותי, היחד בין הדמוקרטיה לתורה וכו'. אז זהו, זה מקובץ פה במאמרים, אחד פרשת יתרו, אחד בפרשת משפטים. מכל מקום, למה בכל זאת מפחדים מזה, כן? מפחדים מ... אמרתי שבתוך הצעקה הזאת, דמוקרטיה, בהפגנות, יש בעצם פחד ממשהו אחר, פחד שמישהו ידריך אותנו מלמעלה, או שמישהו יקבע בשבילנו, בסדר? למה מפחדים? אמרנו שתראו, האנושות היא באמת חוותה הרבה צרות ממשטר מלוכני, ממשטר שהוא עריץ, משטר טוטליטרי, מה שנקרא, אז מפחדים בגלל חוסר היכרות, בגלל כל מיני דברים, שבעצם מה עלול לקרות, והם גם אומרים את זה, שזה יהיה פה איזה איראן כזה, נכון? שיחליטו בשבילך מה לעשות וכו'. והאמת שהתורה בכלל לא מדברת ככה ולא חושבת ככה, נכון? זאת אומרת, עדיין יש לו בחירה חופשית בסופו של דבר. הוא מתקרב, הוא מתרחק אל השם, אף אחד לא נכנס לו בחיים האישיים שלו, זה יחס שלו מול ריבונו של עולם. הוא וכו'. אבל באמת, אני רק מקשר את זה עם השיעורים הקודמים שראינו. מה שהתורה מדברת, או מה שהרמב״ם מדבר על הלכות המשיח, על המשיח העתידי, זה כן יהיה משטר בעל סמכות מאוד מאוד גדולה. בסדר? סוג של טוטליטרי. אבל החידוש שלו זה שהוא יושב הכל על אדני המוסר והקודש, ולא איזה מה שמפחדים תמיד מתנועות פשיסטיות כאלה שקופות וכו'. פה אנחנו מדברים על מלך שהוא בעצם יעזור לאומה הישראלית לגלות את הטבע האלוהי שלה, לחיות על פי הטבע האלוהי שלה. זה לא משהו מאיים, זה משהו הכי אידיאלי שיכול להיות. בסדר? הכי כאילו חלומי שיכול להיות. בתוך המציאות הנוכחית יש בעצם המון חסרונות הם קיימים. פה מדובר על מציאות שהחסרונות האלה ייעלמו. המון חסרונות יש ביחס עם השיטה האנושית הזאת של הדמוקרטיה. האויבים שלנו תופסים על זה טוב טוב טרמפ, מה שנקרא. והסברתי את החסרונות וכו'. אז אני אומר שהציור העתידי שמפחדים ממנו זה דווקא הציור, זה לא ציור שצריך לפחד ממנו, זה פשוט נובע מחוסר היכרות. אדם שהוא כן נפגש עם התורה וטעם של תורה ומבין את האלוהיות שבתורה, את המתיקות שבתורה, את החשיבות של ההדרכות האלה, עד כמה הן מגדלות את החיים, עד כמה הן מתאימות אל החיים, עד כמה הן מוסריות, ואתה רק רוצה, אתם רואים שאנשים באים לבית המדרש ורוצים רק ללמוד עוד, ורוצים להתחזק עוד, ורוצים ליישר את החיים שלהם עוד וכו'. אבל אם אתה לא מכיר את המהלך הזה, אתה נבהל ממנו. זה נראה לך כמו איזה כפייה חיצונית, כן? כמו הרס"ר של הבסיס, הוא יקבע לי עכשיו הכל, כן? באמת היחס של הרס"ר של הבסיס הוא מבחוץ. אבל זה לא היחס שלנו לתורה. היחס שלנו לתורה זה אנחנו חושפים את נשמתנו. ויעמוד בראש כל המהלך הזה איזה חסיד וצדיק כזה, מלך המשיח, שהוא קרוב למדרגת משה, או במדרגת משה, מחלוקת ראשונים, בקדושה כזאת, ושליח אלוהי וכו', ויכווין אותנו, זה חלומי, זה לא משהו שצריך לפחד ממנו, בסדר? אתם מבינים? אבל מה בינתיים? אתה אומר, תגיד, מה בינתיים? אז אתה אומר, מה בינתיים? בינתיים, נגיד לכם, אין צורך להיעזר בכלל בדמוקרטיה בינתיים, בכל מה ש... בכל הנושאים שהתורה כבר הדריכה בהם. זאת אומרת, אין בעיה להחליט בצורה דמוקרטית הנושאים שהתורה לא דיברה עליהם. נגיד, אני אתן לכם דוגמה. נניח, יש החלטה של מועצת העיר להרחיב את שטח הקניון על חשבון גן המשחקים הסמוך, גן השעשויים. והחליטו באופן דמוקרטי להרחיב את השטח של הקניון. להחלטה לגיטימית או לא לגיטימית? מה? לגיטימי. זאת אומרת, אין בעיה שהשתמשו בהחלטת הרוב. בהחלטה כזאת, נכון? מצוין, הרוב הכריע, העירייה תמצא להם מקום אחר לגן שעשועים. מרחק 300 מטר מפה, נכון? הכל בסדר. אבל אם מועצת העיר החליטה באופן דמוקרטי להרחיב גם את שעות הפעילות של הקניון על חשבון יום השבת, האם זו החלטה לגיטימית או לא לגיטימית? מה? לא לגיטימית, כי הדמוקרטיה היא לא לפני ההדרכה האלוהית, נכון? הדמוקרטיה יכולה לשמש במקום שאין בו, אין בו הדרכה אלוהית. במקום שיש בו הדרכה אלוהית, האומה הישראלית אמורה לשאול את עצמה מה התורה אומרת. איך ישאלו את עצמם? ישאלו את החכמים. החכמים הם בקיאים בתורה. ישאלו אותם מה הדרכת התורה פה. או שילמדו בעצמם מה הדרכת התורה פה. אבל לא יחליטו בעצמם, כי אז, כמו שאמרתי, זה אליל כזה, שאומר הרוב קובע ולא השם קובע. כמו שכבר דיברנו מקודם, אז אנחנו לא, אז לכפות את רוח האדם ללכת על פי התורה, היום זה דבר שלא נשמע. אבל גם האלטרנטיבה השנייה, שקשה מאוד להשלים איתה, שבעצם התורה היא הופכת להיות בעצם המלצה חמה. זה דבר שאמור קומם כל מי שהוא בעל נפש. כאילו, התורה אמרה, אבל החלטנו אחרת. זה דבר שהוא מאוד מקומם, שהתורה היא המלצה חמה בתוך כל מיני סברות אנושיות, וחזרנו אחורה באמת להשפעת יוון, כמו שאמרת. אז קודם כל צריך לחנך שהדמוקרטיה היא בעייתית, יש בה בעיה מובנית ממש, ואנחנו עכשיו בתקופה הדמוקרטית, שבו דמיינו עוד כמה מאות שנים, או אני לא יודע מה, ידברו עלינו ויגידו, כמו שאנחנו אומרים, תקופת שפוט השופטים, נכון? אנחנו מדברים, זו תקופה מורכבת, תקופת השופטים. דוב ששם עבודה זרה, כן? היה שם איזו חוקיות כזאת, תקופה מורכבת, דור שכולו אוהב, חזל אומרים, תקופת שפוט השופטים. גם עלינו הסתכלו ככה, ומה יגידו? התקופה הדמוקרטית, כאילו התקופה שלפני ביאת המשיח, יקראו לנו התקופה הדמוקרטית. מה יגידו עלינו? אה? אה? מה יגידו? תקופה יפה, מאוד מורכבת, נכון? תקופה מאוד מורכבת. שהעדיפו את החלטת הרוב על החלטת השם. אה? אז זה לא כל כך פשוט. לכן תשימו לב שהרבה זרמים ליברליים כאלה, והם קלטו דווקא בדיוק את הנקודה הזאת, אז הם מחנכים, הם מבינים את הסתירה שיש בין היהדות לדמוקרטיה. אז הם מחנכים ליהדות דמוקרטית, יהדות פלורליסטית, הם רוצים יהדות חדשה, נושמת, כן? קיצור, קונסרבטיביות ורפורמיות, משהו טוב טוב, נכון? אז כאילו ההלכה היא עוקבת מציאות, כן? הרוב יקבע ואז ההלכה נאשר את ההלכה לפי המציאות, נכון? זה, לא, אנחנו לא אומרים ככה. ההלכה שנוטלת עצה מן הרוב, כן? פעם הייתי פגשתי באיזה טיול בר מצווה עם הבן שעשיתי אותו טיול, אז היה שם בגולן היינו, היה שם בית ספר דמוקרטי, אז אמרתי להם, מה זאת אומרת בית ספר דמוקרטי? שאלתי, זה בחור. אתה יודע, אמרתי לו, מה, אתם מחליטים באופן דמוקרטי להעיף את המורה, זה בסדר, זה בסדר. לא, לא, זה יותר בעיה. אני אתן לך דוגמה, הוא אומר לי, אתן לך דוגמה. היה שם, היה מיקרוגל בקומה, כן? והייתה החלטה האם הוא יהיה חלבי, בשרי או גם וגם. תח להצבעה גדולה, אני אמרתי לו, נו, ומה נבחר? אז הוא אמר, נבחר שהוא יהיה גם וגם, הוא יהיה הכל. אתם מבינים? דמוקרטיה לפני הכשרות. מה? בסדר, זה בית ספר דמוקרטי. אז זה לא הולך כל כך ביחד. זה לא הולך ביחד, צריך להבין את זה. כאילו, זה או יהדות, או דמוקרטיה, זה לא כל כך זורם ביחד. אמרתי, תחילת השיעור, שזה תקופתי, בסדר? אז זהו. זה חלק בעצם מייסורי החנק של עקבת הדמשיכה, התקופה הזו. ואנחנו צריכים לתת את הדעת איך להתחדש בהקשר הזה. בסדר? להתחדש, ליטול עצה מן החכמים, מן התורה, ולא מן הרוב, בהכרח, באופן גורף. עד כאן הדברים ברורים? שאלות, טענות, מענות, קושיות? בסדר? טוב, אז אני חושב שביררנו את היחס באופן יסודי. בשורות טובות, ברוכים תהיו. להתראות.